טוב, אני משנה את התוכנית. הבטחתי לפני שבוע שנדבר כזה ככה, מתוכנן, אבל בלי חשבון, שנדבר על בעיית הרע, אבל זה לא בסדר. לנסות לעשות בעיית הרע בשיעור אחד, זה שווה לפחות שלושה, אז עוד כמה שנים. במקום זה, אז נעשה במשהו באמת סיום לשיעורים האחרונים, ו... ואולי גם מתאים לפגישה האחרונה שלנו בזה. לפני שבוע דיברנו כהשך, מה שדיברנו לפני שבועיים, דיברנו על כך ש... לפני שבועיים דיברנו על כך ש... אלוקים הוא הטוב, ויש הגדרה לטוב, ואלוקים הוא הטוב, הטוב הוא אלוקים. לפני שבוע דיברנו על כך שזה לא מספיק להגיד את זה, זה גם כן שהאדם יכול להכיר את הטוב. אחרת, זה לא משמעותי להגיד שאלוקים הוא הטוב, אם לנו במילא אין אפשרות לדעת אותו. וכך הסברנו, דיברנו על העקידה והיחס שלנו הבינו להבנתו ולסמוך על הבנתו. נשאלת השאלה, וזה על זה לדבר היום, כי זה גם מפריע לנשים השאלה הזאת. איך יכול אדם לדעת את הטוב, אם הטוב הוא הטוב האלוקי? אבל האדם הוא רק האדם. ומזה באמת נולד, יש גם סיבות אחרות, אבל מזה נולד בכל זאת אפשרות לטעון, כפי שלפעמים טוענים, שברור שאלוקים הוא הטוב, ובגלל זה האדם, הטוב האנושי, הבנת האדם בטוב, התפיסה המוסרית של האדם, איננה זהה, ואין לה להתיימר להיות זהה עם המוסר האלוקי, עם הטוב האלוקי. אז אני אמרתי את השבוע, שזו עובדה, שכן, ורק כך אני יכול להבין את ה... דרישה מקייגין, ואת הטענה של אברהם אבינו, וכל הצורך של המשפט, הדרישה, ועשית הטוב המיטיב, ועשית הטוב הישר, ודברים כאלו. אבל השאלה היא באמת, למה, איך יכול להיות, איך אדם יכול להגיד שאני יודע דבר כזה, עד כדי כך, שהוא, כפי שהדגש בשבוע הקודם, שהוא מחליט ועומד על ההחלטות שלו, ועם השלכות, השלכות של חיים ומוות, בגלל ההחלטות האלו שלו, אם הוא איננו סומך, על נבואה מפורשת, אלא על האינטואיציה כביכול, ההבנה השכלית שלו, מה זה טוב, מה זה לא טוב. אז התשובה לשאלה הזאת היא במילה אחת, היא בשתי מילים, איך אדם יכול, אדם שנוצר, אחד מיצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, איך אדם יכול לדעת, איך הוא יכול להאמין שהוא יודע מהו הטוב האלוקי, מהו מוסר אלוקי, אם אין פסוק מפורש, אם אין נבואה, התשובה היא, לפני שבוע אמרתי שכל, מה התשובה? התשובה היא צלם אלוקי. ולכן אנחנו נדבר היום על פירוש המושג צלם אלוקי. קודם כל, הרמב״ם באמת אומר, יש כמה פירושים מפורשים בראשונים, מה הפירוש על הדבר של אדם דיברה בצלם. כיוון שברור לכולם שאין הכוונה שהוא דומה ב... תווי הפנים, אז מה הכוונה שאדם נברא בצלם אלוקים? אכן הרמב״ם כותב שצלם אלוקים פירושו שכל האדם. למה הרמב״ם כותב את זה? לא רק בגלל שהוא חיפש משהו מאוד יפה, מאוד נעלה, מאוד מרשים, והרמב״ם, נכון, לשיטתו חושב שדבר הכי מרשים בנוגע לאדם הוא היותו בר שכל. זה יותר מזה. הסיבה שהרמב״ם אמר שהצלם אלוקים זה השכל, זה בגלל מה שעכשיו רמזתי בדקה, בשתי שניות. היכולת של האדם להפעיל שכל בשביל הרמב״ם זה היכולת של אדם לדעת את האמת. והאמת ברמב״ם מזוהה עם האלוקים. האמת הנצחית, האמת האמיתית, זאת האלוקים בעצמו. ואם האדם בגלל רק על ידי הפעלת שכלו, כלומר הוא חושב, הוא משיג, המילה משיג זה מילה שאני בוחר בו בכוונה, כי ברמב״ם זה מילה נכונה, הוא משיג את האמת. הוא לא... זה לא שיש לי דעה, והדעה הזאת היא מקבילה, היא מתאימה גם משהו באמת. האדם על ידי מחשבה הוא תופס משהו, בדיוק כמו שהעין תופס את הנראה, והיד תופס את מה שהיד יכול לתפוס, כך השכל תופס, הוא משיג את האמת. אז זאת יכולת שהיא... וכמעט שהאמת היא הרבה מעל האדם, האמת היא נצחית, היא באמת אלוקית. אז כן, הרמב״ם אמר, זה שאנחנו יכולים לדעת אמת, זה אני יודע שאחד בגלל שניים, זה שאני יודע שדבר לא יכול להיות נכון וגם לא נכון באותו זמן, זה שאני יכול לדעת דברים אחרים שהם אמיתיים ורק על ידי זה שאני חושב, זה בגלל שיש לאדם יכולת שהיא אם הרב היה מתפתה בצורה קצת יותר פרומית, קצת יותר דוסית, אז היה אומר, כן, זאת יכולת אלוקית. והמילה המתאימה לזה, יכולת כזה של אדם, היא שאדם נברא בצלם אלוקים. דברים שלא נבראו בצלם אלוקים, אז הם חיים בעולם החושים, ואין להם את היכולת לתפוס, להשיג את האמת, לדלג מעל החושים, הפעלת החושים, ולהגיע אל האמת. החושים לא מגלים את האמת, הם מגלים את האמת, הם הידיעה. הם מגלים את את הזמני, את המקרי, את המתחלף, איך שדברים נראים, אבל הם לא מגלים את האמת של הדבר. האמת של הדבר זה רק השכל. ולכן הרמב״ם עושה בדיוק אותו שימוש שאני רוצה לעשות. אכן הרמב״ם דיבר בעיקרון, ברובו, כשהוא אמר את השכל, הוא חשב מה שנקרא השכל התיאורטי, שזה השכל לתפוס אמיתויות מטאפיזיות. שלשול הרמב״ם זה נושא רחב מאוד, כפי שדיברנו לפני כמה שבועות. האמת המטאפיזית הוא בעצם בסופו של דבר יהיה זהה עם כל עולם הפיזיקה, כל עולם כל עולם של 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 חוקי המדע. והיום זה הצטמצם מאוד, דעת מטאפיזית, אמת מטאפיזית, הם דברים ריקים. זה מה שאנשים מאמינים שזה יכול להיות. זה כמה, אולי, גם זה אולי לא, אבל אולי חוקי הלוגיקה. דבר לא יכול להיות נכון ולא נכון באותו זמן. כן? חוק של שאין אפשרות שלישית, או שדבר הוא אמת או שלא אמת, אין אפשרות שלישית. זה לא דברים עם תוכן. לגבי חוקי המתמטיקה יש מחלוקת בפילוסופיה. גם זה לא מקבלים, אבל יש עדיין פילוסופים שחושבים שזה שאחד אחד זה שניים, אולי זה אמת מטאפיזית. אבל דברים בעל תוכן אמיתי, כן? אז זה כבר לא נכלל. אבל יש גם תחום אחר לאמת השכלית, וזה מה שנקרא, בלשון של פילוסופיה, בלשון של קאנט, האמת הפרקטית, היינו המוסר. אדם יודע שזה אסור, זה רע, לעשות רע. רע להרוג אנשים בלי סיבה, וטוב לעזור לאנשים אחרים. ואפתריך כמוך זה מחויב, ולהרוג זה אסור. זה אדם יודע בשכלו, ככה הבינו בימי הביניים, נקרא שכל המעשי, ואיך הוא יודע את זה? כי יש לו שכל, והשכל הוא הצלם אלוקים. למרות שהיות הדברים האלו הם לא מקריים, זה לא כמו שאני יודע שהקיר הוא לבן, ככה אני יודע שאסור לרוב. זה שהקיר הוא לבן הוא מקרי, הוא לא אמת במובן כזה. הוא יכול להיות אחרת. אבל זה שהאסור אסור, והמחויב מחויב, הטוב הוא טוב, הרע הוא רע, אלו הם אמיתויות, זה עמד ביסוד. מה שדיברנו, שזה זהה עם המהותו של האלוקים. אז לדעת דברים כאילו, זה כן, זה לדעת משהו שהוא מעל האדם, מעל יכולת האדם, לא בתחום של האדם. אז לכן אני, כן, בדיוק כמו הרמב״ם, ואני חושב הרמב״ם יסכים, רק שזה לא היה דגש שלו, אנחנו מנצלים את המושג של צלם אלוקים, להגיד שכן, האדם יכול לדעת את זה. זה אומר לך פלא, אוקיי, אז האדם נברא בצורה פילית, מה הביטוי? אני לא מסביר, אני רק זורק מילה, אבל המילה מבטאת כך שיש לאדם יכולת, איזשהו שוויון, איזשהו זהות, איזשהו משהו שאכן הוא לא יכולת טבעית או, 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 או חלק מעולם הטבע, הוא לא נטורליסטית, הוא מעל זה. זה לא קיים בעולם הנברא, הוא קיים בעולם של הבורא, אבל אדם משותף לו, קוראים לזה צלם אלוקים. ברור שהביטוי הוא רק ביטוי, הוא רק משל. הוא לא, הוא מטאפור, הוא לא מתאר משהו, אומר הצלם, הוא ברור שזה מטאפור כאן. אבל זה בא לבתי משהו, אומר הרמב״ם, זה בא לבתי שכל, אני מנצל את הרמב״ם בזה. זה שאדם יכול לדעת משהו בנוגע לאלוקים, בלי גילוי שכינה, זה בגלל שהוא נברא בצלם אלוקים. כמובן, מבלי שאני אמרתי עכשיו, הוא לא עד כזה כך ויתור. אפשר לשאול מה שאנשים לא שואלים תמיד. שואלים, אוקיי, אדם לא יכול לדעת, אכן הוא צריך גילוי, הוא צריך נבואה. עכשיו אני אשאל, ולמה האדם יכול להיות בעל נבואה? אז התשובה היא... כן, אבל גם אפילו בלי הרמב״ם, כן? זאת שאלה מצוינת, אלוקים יכול לדבר עם האדם. אם האלוקים הוא מעל ומעבר, אז איך האדם המצומצם, האדם בעל תכלית, איך ראשו, איך אוזנו, איך ידיו יכולים לכלול את הנבואה? אז גם שם אני חושב יצטרכו להגיד צלם אלוקים. או יגידו משהו, מה שאברבנאל יגיד, זה נס. כי אבא בנה באמת אומר שאלוקים יכול, אבא בנה כותב פירושו על מורה נבוכים, הוא אומר בניגוד לרמב"ם, הוא אומר שאלוקים יכול לנבא גם צבר דעה, וזה הרקע הדיון ברמב"ם לגבי התונו של בלעם, פרשת השבוע, אז אלוקים יכול לנבא, שניהם מניח, אבא בנה מניח שהתון של בלעם היה נביא, ולכן גם האתון וגם הצבדע יכול להיות, כי נבואה זה שאלוקים דיבר ואתה קלטת. אבל האמת שעדיין נשארת השאלה, ואיך קולטים? אז טוב, אלוקים בורא קול ואני שומע את הקול, זה כבר לא יהיה משהו גדול. אלוקים ברא את הקול, זה הנס. אני קלט את הקול כמו שאני שומע קול אחר. אז אם לא הולכים לכיוון הזה, אלא אומרים שיש כאן איזושהי השגה, רבי יהודה הלוי, הכוזרי, הרמב״ם לשיטתו, אני די רחוק עכשיו בכיוונים בימי הביניים, בתוך המחשבה היהודית, כן? בשניהם יש כאן איזושהי תפיסה של דיבור אלוקי, דעת אלוקי. אז גם מדובר שאומר, אז אל תבוא בזה שהאדם הוא משהו מוגבל, בלי יכולות, אבל הוא יכול לנבא. תגיד שהנבואה נובעת מנס, אבל אדם בכל זאת קולט אותו. בסופו של דבר, מה שנימדתי לפני שבוע זה שאדם קולט את דבר השם משני כלים. הוא קולט אותו בכלי שנקרא נבואה, והוא קולט אותו בכלי שנקרא השכל. אז בנבואה אנחנו שומעים דברים מסוימים שכשברוך הוא אומר לי, או שאמר, משה רבינו כתב אותם, עכשיו אני גם כן קולט אותם, אבל הם הגיעו מאלוקים אל האדם בנבואה. ויש דברים שמגיעים, זה אוזן אחרת, ושמיעה אחרת, אבל היא בעצם דבר מאוד מאוד דומה. ברמב"ם מקבילים, שני סוגים של חוכמה בעצם, בפרסקסקס הם דומים, שני סוגים של חוכמה, שני סוגים של דיבור מדעי שכלי. ואם זה מפריע לך להגיד, איך אדם יכול בסופו של דבר להגיד, שמעתי את האמת, התשובה היא כי הוא נברא בצלם, ולכן יש לו, יש בסיס משותף, כן, אני לא מסביר יותר מזה כרגע, בסיס משותף לבינו, לבין האובייקט של השגתו, ולכן הוא גם יכול להשיג אותו.
אפשר גם לתנפוך, לא חייב לתנפוך, צל אלוקים בעצם לוקח את המושג של אדם רגיל ומעלה אותו למעלה, אפשר גם לומר,
אפשר להגיד את זה, אבל זה לא הבדל מילולי, כלומר זה לא הבדל של מה בכך, זה לא אותו דבר בכיוון הפוך, זה הבדל עצום, כי אני בדיוק מעוניין בנקודה הזאת שאברהם אבינו לדוגמה מגיע לקשפוך ואומר לשופט קורס לא יעשה משפט, כן, יש לו דרישה לחייב את האלוקים להתנהג לפי ההבנה של אברהם. אז כדי שהדרישה הזאת, כדי שהאמת הזאת שאברהם שם לפני אלוקים ואומר לו, אתה חייב בעצם לקיים את זה, אז זה צריך להיות במשפט הזה, תעשה כך, תעשה משפט, הוא עומד ברמה שהמשפט יכול להגביל, אני אסביר אותי איך זה יכול להגביל, אבל להגביל את האלוקים. אז המשפט הוא לא מצומצם. אברהם אבין, הוא מעלה את עצמו לרמה של אלוקים, הוא לא אומר, תראה, אתה אלוקים היה לו מעבר להכל, אבל אם אתה רוצה לפעול בעולם שלי, אתה צריך להגיד לפי הכללים שלי. אני כבר נותן לך את התיאוריה שיכול להצדיק מה שאתה אומר, ואני חושב שאין להגיד את זה, למרות שאני מכיר וורטים כאלו. אלוקים עומד מעל, אבל בתוך התורה, בתוך ההשכחה, אם הוא כשהוא בא, אז הוא כאילו מצמצם גם את עצמו פה לפי הכללים. זה בעצם יהיה תיאוריה שיגיד שאין אלוקים מוגבל על ידי הטוב, אבל אלוקים החליט שהוא פועל לפי הכלים האלו, כשהוא ציווה אותנו לעשות טוב, הוא גם אמר, טוב, אם אתם צריכים, אז גם אני צריך. זה לא יהיה פייר אם אתם צריכים ואני לא צריך. אז אני ניסיתי לפני שבוע בדיוק להוכיח שזה לא ככה, שהדרישה הזאת הוא באמת אימננטי באלוקים. זה באמת כי אלוקים הוא הטוב, ואנחנו משיגים את הטוב הוא, אז אנחנו עולים לרמה שלו ולא גוררים אותו, או לא מבקשים ממנו לגרור את עצמו לרמה שלנו. מה שאני רוצה להסביר, זה לנסות לתת איזושהי תפיסה של עצם הביטוי צם אלוקים, שיצדיק את זה. זה דבר שהרמב״ם לא עשה. הרמב״ם אמר, זה הפשט. אלוקים נתן את השכל, את כוח ההשכלה לאדם, בבריאה, ברא אותו בצלם, נתן לו את הכוח להשכיל. הכוח להשכיל הוא בעצם, אין הבדל ברמב״ם, בין יכולת האלוקים להשכיל, ובין יכולת שלי להשכיל. אלוקים רואה את האמת ואני רואה את האמת. הוא עושה את זה יותר טוב, יותר רחב, יודע יותר אמת, אבל כפולה עצמה של השכלה היא שווה בשנינו. אז זה ענה על השאלה, איך זה אפשרי? כי אלוקים ברא אותו. אני רוצה לתת מבט קצת שונה, בגלל שיש לי בראש פירוש אחר לצלם אלוקים, אני צריך להתאים את זה למה שאמרתי עכשיו. מה פירוש הביטוי אדם נברא בצלם? אני רוצה להבין את זה בפשט של המילה. אם זה השכל, אז למה כתוב שרב הצלם? למה לא כתוב? נעשה אדם עם שכל. אבל כתוב, נעשה אדם בצלמנו. מה פירוש הביטוי הזה? ויש לי פירוש אחר לחלוטין, ואני רוצה לדאוג שהפירוש שיש לי יסביר גם את התופעה שדיברנו עליו היום, יותר נכון לפני שבוע. אדם יודע דעת עליון, אדם ממש יכול לקלוט את הדברים שקיימים לא ברמה שלו, אלא מעל הרמה שלו. מה הפירוש הביטוי צלם אלוקים? אז לדעתי, התכנים השתנו, יש הרבה תכנים, גם הראשונים. אני רוצה להסביר את כל התכנים שהראשונים יגידו, לפי משהו שהוא לפני התוכן, שהוא בפשט של הכלי, בפשט של המילה עצמה. אם אדם נברא בצלם אלוקים, באיזה צלם נברא סוס? נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, באיזה צלם נעשה הסוס? מה? בצלם של הסוס, נכון? זה הפשט כדמות סוס. מה זה אומר? זה ביטוי, זה קצת פלטונית כזאת. באפלטון, אז יש צורות. הצורות הפלטוניות קיימות לפני שנברא העולם. הן קיימות גם כן בצורה נצחית. אז לפי אריסטו, הן לא קיימות לפני כן, הן קיימות עכשיו, רק אחרי שנברא הדבר הספציפי. אבל לא משנה, יש צורה, נקרא לזה, מה זה צלם? הצלם זה התוכנית. כשבמשל, אם אני הולך לעשות בית, אז קודם כל יש לי תוכניות אדריכליות, והבית הוא יישום של התוכנית. מה הגודל של הבית? כתוב בתוכנית. מה החוזק של הברזל של הבית? כתוב בתוכנית. ובדרך כלל, כיוון שהבונה הוא רק אדם, אז מה יהיה היחס של התוכנית לדבר עצמו? הוא יהיה קצת מפוספס, כן? הוא יהיה קצת פחות. הוא אמור להיות חזק בצורה כזאת, הוא יהיה קצת יותר חלש. התוכניות דרשו בית שיעמוד ברעידת אדמה, בא הקבלן הישראלי והאדריכל הישראלי והעובדים הפלסטינאים שבנו את הבית, ויוצא שהוא לא עומד ברעידת אדמה. הוא עומד שנתיים עד שיהיה קצת, עד שאיזה מטוס יבוא מעל ויהיה בום על קורי. אבל בכל זאת, זה הצלם, זה הצלם, כלומר, זה התוכנית של הדבר. הדרישות הטכניות והצורה. אז כל דבר, ידי אלוקים, אלוקים יודע מה זה סוס. אז הוא עשה סוס, הסוס מתאים לה צורה שיש לאלוקים בראש קו היכול שלו, של הסוס. הרמב"ם, דרך אגב, בנושא שלא נדבר עליו, בעיית הרע, אחד מההסברים של הרמב"ם לבעיית הרע היא כל דבר שקיים באמת, גם הידי אלוקים, הוא קצת פספוס מהדמות האידיאלית שלו. למה? כי הוא עשוי מחומר, והחומר לא מקבל את הצורה ב-100%, כי זה הגדרת החומר. החומר תמיד יש אוטומטית, בהגדרה לוגית, החומר קצת מפספס. לכן, הקושפוך הוא ברא את העולם שלא יהיו רעידות אדמה בכלל, אבל כמובן שהוא עשוי מחומר, אז לפעמים הוא מקשקש, הוא מפספס. אפילו אלוקים לא עושה את זה ב-100%, לא בגלל שהוא לא יכול, בגלל שזה בלתי אפשרי, כשמדובר ביישומים חומריים. זה הרעיון של הרמב"ם. אבל בוא נניח שזה לא ככה. הסוס הוא, באמת הסוס מתאים, הוא משקף את הסוס האידיאלי. ומהו הצלם, מהו הציור? כשהקשבוך הוא הלך לברוא אדם, אז הוא אמר לצוות, שזה לפי רש"י המלאכים, נעשה בלשון רבים, הוא אמר, בוא עכשיו נעשה אדם, תביאו לי את הציור, את הדרישות הטכניות, מהו הצלם של האדם? תשובת הפסוק, אלוקים, בצלמנו כדמותינו. מה פירוש הדבר? מה, אז אנחנו דומים לאלוקים? הצלם מגדיר את הגבול העליון של הדבר. הדבר, אמרנו, הדבר לפעמים יוצא קצת פחות, אבל האידיאל של הדבר נראה ככה. אז מה פירוש הביטוי צלם אלוקים? הכלב לא יכול להיות יותר מאשר כלב. ויש גבול עליון מה הכלב יכול לעשות. הוא יכול לקפוץ 2 מטר באוויר. הוא יכול לרוץ כך וכך. הגבול העליון שמגביל, הדמות והצלם מגבילים את הנברא, הדבר המגביל את האדם איננו דבר אחר חוץ מאלוקים. בלשון אחרת, אז האדם הוא בעל יכולות אינסופיות להתפתח, להשיג. לא שהאדם הוא בעל יכולות אינסופיות. האדם הוא האדם, כל אדם הוא עצמו. אבל הגבול העליון שלו, למה הוא הולך להיות, איננו אלא האלוקים. במילים אחרות, מה שהתורה באמת אומרת כאן הוא שהגדרת כל דבר זה עצמו, והגדרת האדם הוא משהו איננו. הגדרת האדם הוא ההתפתחות לאן הוא יכול ללכת. הדבר הזה יוצר אצל האדם שתי הגדרות. אתה שווה לעצמך. כרגע אתה שווה למה שאתה שווה. בוא ניתן ניקוד. אתה שווה 50 נקודות. אבל ההגדרה שלך, הדבר שלאורו נבראת הוא, כמה נקודות? תמיד יותר. אין סוף. מה פירוש המילה אין סוף? אין סוף זה אומר שאין גבול. הוא בלתי בעל תכלית בלשון הראשונים, או בלי גבול בלשון של התיאוריה של האין סוף, של קנטו, של המתמטיקאי. אין מספר, כל מספר שתגיד, אז האין סוף הוא מספר יותר גדול ממנו. זאת הגדרת האין סוף. אז האדם חי במתח בין כמה הוא שוקל, אני כן יכול לשקול אותו, לבין הגדרה שלו שהוא משהו יכול לשקול מחר. האדם הוא אף פעם לא שווה לעצמו. זה בעצם אומר שאדם לא נברא בצלם, של שום דבר, משום שצלמו הוא לא פחות מאלוקים. עכשיו, המציאות הזאת, בוא נגיד את האמת, המציאות הזאת היא בלתי נתפסת במונחים מדעיים או אסטרטליים. דבר צריך להיות שווה למשהו. אז אלוקים רוצה ארבע, אז הוא עושה ארבע, רוצה שש ושש. איך אני יכול לעשות? אני רוצה כאן אין סוף, אז יוצא דבר שהוא אחד, הוא מתפתח לשתיים, משתיים לשלוש, משתיים לארבע. כל דבר יש לו את ההגדרה שלו, וזה זה, זה, זה יסודי בתפיסה האריסטוטלית, בתפיסה המדעית המודרנית. אז עדיין מדובר בפלא, אני מודה שבפלא, אלוקים עושה אדם, ועכשיו נותן לו את התכונה, אבל זה לא תכונה חיובית. כפי שאולי משתמע מהרמב"ם ואחרים, מה זה אצלנו אלוקים? זה. אני נותן איזושהי תכונה מסוימת. מישהו יגיד, תכף הכל, יש הרבה תיאוריות בסוציולוגיה, באנתרופולוגיה, מה ההבדל בין האדם לבין ייצור בחיים. כמובן, בסופו של דבר, הגישה המודרנית יגיד, אין באמת הבדל, זה רק משהו יחסית. בסדר, אבל מאיפה, כיוון שיש הבדל יחסית גדול, אז מה יצר אותו? במשך הרבה שנים, התיאוריה הכי פופולרי, האנתרופולוגים, היה שמהו הדבר הכי ייחודי באדם? בוען. זה שיש לו בוען שהוא עומד בניגוד ל... ארבע אצבעות אחרות. אז יש קופים שכן, כן. אז לכן קופים הם בעצם בני אדם, כן. שהוא יכול להשתמש בכלים, הוא יכול לאחוז בכלים ולהשתמש בהם. טוב, אני לא כל כך מתרשם מזה, אבל זה יפה, זה באמת דבר. צלם אלוקים, זה לא תכונה מסוימת. זה בדיוק הנקודה, אם זה היה תכונה מסוימת, זה היה צלם של האדם. אלוקים החליט שהוא רוצה ייצור שהוא יותר, יותר משהו, יותר משתמש בכלים מאשר הקופים, אז עשה לו בוען. בסדר? אז זה דמות האדם, זה לא דמות אלוקים. דמות אלוקים הוא שאין שום דבר ספציפי, זה יכולת, זה פוטנציה. מה שיש לאדם שאין לכל דבר אחר בעולם שהוא נברא, לא רק שיש לו פוטנציה. זאת ההגדרה שלו. זה הדבר באמת שמאפיין אותו. מה שמאפיין את הכלב זה שיש לו, לא יודע, שיש לו תכונות כלביות. מה שמאפיין את האדם זה ש... לא שיש לו תכונות אנושיות, זה שיש לו פוטנציאל לתכונות אלוקיות. זאת הגדרה שלו. עכשיו, בינתיים, זה צריך להיות באיזשהו כלי, אז הוא בגובה של מטר וחצי, ויש לו גם בוען. כן. זה איזשהו כלי שעוזר לו לפתח את היכולות האלו. אבל הגדרת אדם, כשכמו הוא אמר, יהי אדם, מה שהוא אמר זה, יהי צלם אלוקים. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ועכשיו הוא קיים. אפילו ברמת הפסוק, אני חושב שזה מסביר את הפסוק. נעשה אדם צמנו וקדמנו וקנינו, וירדו בדגת הים. זה מסביר את המשך הפסוק, כיוון שהוא לא אומר, אני אעשה משהו גדול, ענק, והוא ישתלט על העולם. לא, כיוון שאני עושה אדם שהוא בצלם אלוקים, אז תמיד יש לו, אז כל דגת הים וכל עוף השמיים, הם דברים בעל הגדרה מוגבלת, בעל הגדרה. והאדם יכול להיות שבפועל הוא פחות, או לא, האדם רץ פחות מהר מן הנמר, והוא קופץ יותר נמוך מעוף השמיים, והוא שוחה פחות טוב מדגי הים. אבל זה לא משנה, כי הוא קני ברמה המעשית, השליטתית, בדגת הים ובעוף השמיים, כי היכולת שיש לו, הוא יכול להתעלות מעל היכולת. עכשיו, אני אומר עכשיו לא ברמה רוחנית, עכשיו אני אומר, כי הפסוק לא מדבר משהו רוחני, וירדו בדגת הים, זה משהו מעשי כזה, לא רוחני. וזה ידע, אדם יפתח את הצוללת, אדם יפתח את המטוס, אדם יש לו יכולת תמיד להיות יותר מחר מאשר הוא היה אתמול. וזה באמת בדברים מעשיים, בהשתמשות ביכולת השכלית שלו, שרם דיבר עליו כמשהו בתור לתל אורקים. מה שמעניין אותי כרגע, זה באמת הרמה באזור הרוחני, המוסרי, הרוחני, האיכותי, הערכי. האדם שווה יותר ממה שהוא שווה. כלומר, האדם יכול, יש לאדם יכולת להיות יותר ממה שהוא יכול. ככה מסביר רב חסדא קשקש, לא במילים האלו, אבל הוא התכוון למילים האלו, פשוט היה לו, הוא חיכה לי שאני אסביר לו. ככה מסביר רב חסדא קשקש את המטרה של העקידה. דיברנו על העקידה אתמול, למה אברהם אבינו עשה את מה שהוא עשה, אבל מה מטרת העקידה? התשובה ניתנת בפסוק. מה הושג ידי העקידה? אתה ידעתי כי יראי אלוקים אתה. שואלים הראשונים, מה, אברהם אבינו לא היה יראי אלוקים? מסביר רב חסדא, כן, הוא לא היה יראי אלוקים כל כך. מסביר השפת אמת, הוא לא יראי אלוקים בכלל. רק ידי המעשים הוא קונה את התכונה. אז איך, אם אין לו את התכונה, אז איך הוא עושה את המעשה? אבל אברהם אבינו עושה כאן מעשה של מסירות נפש, של יראי אלוקים עצום. אבל אם הוא לא יראי אלוקים ברמה ההיא, איך הוא עושה אותו? התשובה היא שלאדם יש את היכולת לעשות משהו שמבטא יותר יראת אלוקים מאשר יש לו, ואז יש לו יותר יראת אלוקים מאשר היה לו. אדם יכול לטפס בלי סולם. הוא יכול להעלות את עצמו, הוא יכול למשוך את עצמו למעלה, שזה דבר שהוא בלתי אפשרי. כי אתה רק, אם אתה עומד איפה שאתה עומד, אתה רק יכול למשוך לאן שאתה עומד. האדם יכול לקפוץ מעל היכולת שלו לקפוץ. וזה מה שהמבין עושה בניסיון, בכל ניסיון ניסיון, 10 ניסיונות, זאת אומרת כל חייו, הוא מטפס את עצמו, הוא מטפיס את עצמו מעל הרמה שהוא היה לפני כן. מילה יפה, שאני עכשיו, כמעט שאדם יכול תמיד להתעלות על עצמו, אז עכשיו אני התעליתי על השפה העברית שבפי, והמצאתי מילה חדשה. יש גם שאומרים, הפסוק אומר, לא על הפסוק הזה, אלא פסוק אחר, שהוא גם כן נחשב למקור ליכולת אלוקית, בפרק ב' בבראשית, והיא אדם לנפש חיה, תרגום של אונקלוס לנפש חיה, רוח למעלה, כן, היכולת לדבר הוא גם, הוא גם משהו שבא מלמעלה. זה מנשמת אלוקים שנושם לתוך האדם. אז יכולת להמציא מילים חדשות הוא גם ביטוי לצלם אלוקים. וזכיתם להיות נוכחים בזמן שזה קרה. עכשיו זה ממש בקיצור. הדבר הזה, מה שאני עכשיו עשיתי על רגל אחת, זה הקניתי לכם תפיסה שלמה ליחס אדם ואלוקים. בחצי משפט הסברתי את כל חייו של אברהם אבינו, שזה האב טיפוס של חיים רוחניים בכלל, של להיות עובד אלוקים. עבודת אלוקים זה ללכת מניסיון לניסיון, לא בלשון של בעל שם טוב, מיכאל, מיכאל, מדרגה, מדרגה, מייתה ביד עולם. כל חיי העולם הבא, אומר הבעל שם טוב, זה ללכת מיכאל לחיים, מדרגה, מדרגה, מייתה ביד עולם. הדבר שנמצא, איפה שהוא נמצא, זה דבר מת. ורק האדם שהולך מחיים לחיים מדרגה למדרגה, זה פירוש המילה חיים. זה נוגע להמון המון תחומים. זה שווה לשנה שלמה של, של, של שיחות ובדיקות. צריכים להסביר את זה מה פירוש הדבר הזה מוסרי, ומה זה, מה זה השגת אדם. כלומר, יוצא מזה רק להגיד וורט מוסרי קצר. זה לא חשוב איפה שאתה עומד. אתה צדיק, אתה, המספר שנותנים לך כערך, זה 999. אז זה מבט מסוים, יפה מאוד, אבל אם אתה לא הולך משם לאלף, מה שבאמת חשוב זה לא ה-999, אלא הפלוס אחד. ולכן אחד המרבה ואחד המעמיד, בעיקר שיעשה לשם שמיים. כלומר, ללכת מאחד לשניים הוא שווה ערך ללכת מ-99 ל-100. זה דבר שרב דסלה במוסר שלו מאוד מאוד מדגיש. נולדת ממשפחה דתית, אתה דתי, אז מה? השאלה היא רק אם אתה חוזר בתשובה, רק אם אתה מטפס הלאה. להתקרב לאלוקים זה ערך, ולא לעמוד קרוב לאלוקים. ההסבר המטאפיזי שלו הוא שאי אפשר לעמוד לעמוד אלוקים. בסופו של דבר, לאיזה דרגה הגעת? לאלף, לעשרת אלפים, אבל זה קרוב לאלוקים? מי שנמצא ברמת א', רמה מספר 1, בתן נמצא ברמה מספר 50 אלף. מי יותר קרוב לאלוקים? אלוקים הוא באינסוף, אז אפילו לפי המתמטיקה החדשה שלמדנו, בימי הביניים היו אומרים, השני הוא קצת יותר קרוב, אבל לא באמת משמעותי. מתמטיקה חדשה אפילו לא קצת יותר קרוב. המרחק אינסוף מינוס 50 אלף, אינסוף מינוס 1, זה אותו תשובה. מה התשובה? אינסוף מינוס 50 אלף שווה לאינסוף. מתמטיקה צודקת. זה לא באמת הבדל. ביני לבינך יש הבדל, אבל אם מודדים את זה בסקאלה של אלוקים, אין הבדל. אבל מה שבאמת יש הבדל זה מי הולך לקראת אלוקים ומי עומד במקום, או חס ושלום הולך לכיוון הפוך. אז אני רק עכשיו זורק ניצוצות של הנפקמינות של התפיסה הזאת. זו תפיסה שמשנה. התפיסה שדבר שווה לעצמו זו תפיסה אריסטוטלית במהותו. כל דבר אפשר לשקור ולדעת מהו. אני מסכים עם התפיסה. הוא לא נכון כלפי האדם. האדם, זה כן נכון כלפי אדם, אפשר לשקול אדם, אבל זה נותן לך תמונה חלקית מאוד מה עומד לפניך. זה התמונה העכשווית, התמונה של המצלמה הסטטית. אבל עצם התמונה הזאת היא תמונה שמזייפת, כי האדם הוא בתנועה, וזה אתה לא תפסת כשאתה הפסקת אותו כששקלת אותו. רוצים עוד משל שהמדע המודרני נותן לנו? זה מי שלמד פיזיקה, אז זה הנמדד של זה. כל דבר אצל אדם יש לו משל בעולם. אז המשל בעולם הלא אנושי זה העיקרון הבלתי קבוע, בלתי תלויה של הייזנברג. אם אתה עוצר דבר כדי למדוד אותו, אז אתה מזייף חלק ממהותו. אם אתה עוצר את האדם כדי לשקול אותו, אז אתה מפספס את העיקר, כי העיקר הוא לאנו רץ, ולא איפה שהוא, באיפה שהוא נמצא. אי הוודאות. אנסטי. אוקיי. זה קרוב, אבל לא בדיוק. אבל כן, כי זה הדרך הכי טובה לתרגם אותה. אבל זה לא אי וודאות, זה בסדר, זה קרוב. מספיק קרוב. עכשיו, זה, אבל תבינו רק דבר אחד. זה לא שהאדם אי אפשר למדוד אותו. אי אפשר למדוד אותו בגלל שיש סולם. כלומר, בגלל שיש אלוקים. זה לא שאני אומר, אדם הוא בתנועה. אדם הוא בתנועה אל האלוקים. זה לא רק שאדם הוא בצלם, כלומר, הוא לא בצלם. אני אמרתי לכם, מה פירוש הדבר שאדם הוא נברא בצלם? הוא לא נברא לפי שום צלם. אפשר לטעון דבר כזה, אדם יכול להיות מה שהוא רוצה. זו תפיסה מאוד מעשית, מאוד מודרנית, מאוד יפה. יש אקזיסטנציאליסטים. אפיקורסים, כופרים, לדוגמה סארטר, זה מה שהם אומרים. האדם הוא בהגדרה מה שמתפתח, אבל כיוון שאין לו אלוקים, הוא לא מאמין בשום דבר מוחלט, אז אדם מתפתח לא חשוב ולא משנה למה. וזה בעיה שסארטר ידע שיש לו בעיה, אין באמת הבדל אצלו ערכית בין מי שהולך להיות צדיק יותר גדול, או מי שהולך רשע יותר גדול. העיקר הוא שהוא בוחר במה הוא רוצה להיות וחותר לכיוון הזה. הוא לא רצה להגיד את זה, אבל הוא נאלץ להגיד את זה. הוא מבין שזה בעיה, אבל זה מה שהוא אומר. אנחנו נבראנו בצלם, כלומר, לא בצלם של עצמנו, אלא, לא רק לא בצלם של עצמנו, הכל פתוח. כל השעות פתוח. זה לא סתם איזושהי שיחת מוטיבציה לפני הצבא. אתם יכולים להיות מה שאתם רוצים. אתם יכולים להיות אלוקים. מי אמר את זה לפניי? רשע מרושע? הנחש אמר את זה. ולמה זה עבד כשהוא אמר את זה? למה הוא הצליח לפתות את האדם? כי זאת אמת. השאלה זה רק מה אתה עושה איתו, כן? וייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. הסיבה, הנחש, הוא מלך המוות, הוא השטן. הוא אומר דברים אמיתיים, הוא לא סתם שקרן. הוא לא אומר לאדם, אם אתה רק רוצה, אתה יכול לנגן בסקסופון. כן? אדם ראשון לא יכול לנגן בסקסופון, חסר לו יכולת כזאת. הוא לא אומר שאתה יכול לעוף אם אתה רוצה, הוא לא יכול לעוף. הוא אומר שהוא יכול להיות, ויודעי כאלוהים, יודעי טוב ורע. כל החטא שם, או כל הסיבה שמביא לחטא, זה איך בדיוק מבטאים, אני לא יכול להדגים את זה טוב, כי אני לא הנחש, אבל איך מבטאים את הקף הדמיון של הפסוק? והייתם כאלוהים, כלומר, כיוון שזה צלם אלוהים, אז אתה תהיה אלוהים, ולא בצלם של האלוהים. העניין הוא מה שאני מתאר זה שאני תמיד, כששוקלים אותי, כמה אני שווה, 50, סתם בן אדם, סתם אפר ואפר. הערך שמדובר, והייתם כאלוהים מחר. והנחש אמר לאדם הראשון, תאכל איזה, 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 איזה קיווי. יש דעה חדשה, יש שש דעות במדרש, מה היה עץ הדעת. אף אחד ממולו שזה עץ הדעת, כולם מבטאים משהו אחר, זה תפועה, זה אתרוג, אז אם כבר, אז אני אומר שזה קיווי. הוא אומר לו, תאכל את זה ותהיה מחר אלוהים. זאת אומרת, תהיה היום אלוהים. אז הקף הדמיון להחליף, או תהיה תמיד ברדיפה אינסופית, די סיזיפית, אחרי אלוהים. זה נשמע כמו כללה. אתה תרוץ אחרי אלוהים ואף פעם לא תשיג אותו. אבל תתקרב כל הזמן. וזו האלוקות של האדם. זה הצם אלוקים, זה הנשמה ממעל. כל הביטויים שהם כולם משלים ומליצות, שבו אני אומר שהאדם הוא אלוקי, זה תמיד כפירה. אדם הוא לא אלוקי, אבל הוא כן אלוקי כל זמן שהוא יודע שהוא לא אלוהים, אבל הוא מתקרב עוד יותר ועוד יותר אלוהים. ללכת מחי ומחי מדרגה מדרגה, מעתה ויד עולם.
אני מראה בסדר, אני אומר את זה, שלולי אבות שאדם בלי אבונות הוא אלוהים. איבאו צדיק, איבאו אלמה. ואז הגמרא מביאה את הפסוק, כאילו לא אבונותיכם לא מבדילים ביניכם לבין השם אלוהיכם. רש"י אומר על המקום, אין אבונותיכם, אין הבדל.
אוקיי. בסדר, אבל שתבינו, אני רק צריך להזהיר, כי המשפטים שאני אומר עכשיו, התפיסה שאני מנסה להנחיל כאן, הוא יסוד החטא של אדם הראשון, הוא יסוד הכפירה ויסוד עבודה זרה. מה יסוד עבודה זרה? למה אנשים עובדים עבודה זרה? מה עבודה זרה האמיתית בסופו של דבר? העבודה זרה הכי יסודית, שלדעתי גם לא הצליחו לשחוט לגמרי את היצר הזה. מה עבודה זרה המוטיבטיבית? אדם שעובד את האדם. כי אנחנו מרגישים, האדם שמסתכל, לא במראה, האדם שמסתכל בחושך לתוך עצמו, הוא יכול להריח את האינסופיות של עצמו. זה מתחמק, אתה לא יכול לשים את האצבע, זו חוויה של כולנו יש לפעמים. אתה לא יכול לשים את האצבע ולהגיד, הנה, אני, חס ושלום, אני אלוהים. אבל אתה מרגיש שהמסתכלים פנימה מרגישים את התהום האינסופי ש... שמתרחב שם, שבסופו של דבר זה יתבטא בעבודה זרה זאת, אז אתה מבנה, אז יבנה צלם ויגיד זה אלו הלך ישראל, או שהוא יהיה קצת גורו הודי ויגיד, כן, הכוחות האינסופיים מסתובבים בתוכי ואני צריך איכשהו למצוא אותם. מריחים אותו ולא רואים אותו, כי זה תמיד מתחמק, הוא מעבר, הוא לא באמת שם, והוא כן שם. הוא שם בתור בכוח, והוא לא שם בפורם. וזאת הרגשה שהרבה אנשים, אני חושב שכל אחד, אם הוא רק עוצר קצת, מרגיש, והוא יכול להוביל אחד משתי דרכים, או לדרך שעבדת השם, אז אני ארוץ אחרי הדבר הזה, או שאני אגיד בשיטה זאת או אחרת, הסקתי את הדבר הזה, וגמרתי, וזה בדיוק מה שההנחה שומר, וזה הפתח חטאת רובץ, שנפתח לפני כל מי שיש לו רגש רוחני. כי רגש רוחני אמיתי זה להרגיש את היכולת הזאת, אני יכול להיות יותר. גדול התשובה, שוב הישראל עד השם אלוקיך, גדולה התשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. אז אנשים מגיעים, אז בתשובה נמצא בכיסא הכבוד, הוא לא נמצא שם, הוא נמצא פה שהוא נמצא. אבל התשובה מגיעה עד השם. אם אתה בדרך התשובה, אם אתה בדרך התשובה, אז אתה מחובה לכיסא הכבוד, למרות שבדרך האמיתית שלך, בדרך הסטטית שלך, אתה נמצא במחק שתמיד היית, המחק המתקרב ומצטמצם, ואף פעם לא מגיע לאפס. זאת המושג של צלם אלוקים. וזה הנושא של החוג הבא שיהיה לנו בעוד 7 שנים. מה הקשר בין זה לבין הנושא שלנו? מה שצלם אלוקים זה היכולת לדעת את האלוקים, לדעת את האמת המוסרית, לדעת את האמת המטאפיזית לפי הרמב״ם, לדעת את האמת המוסרית, את מה שאני אומר. השאלה המקורית היא, איך אדם יכול לדעת את האמת האלוקית? אז מה התשובה? התשובה היא זה. כלומר, א', הנפקמין הוא שאדם יכול לדעת את האמת המוסרית. אני יכול לדעת שאסור להרוג. אני יכול לדעת שכרגע צריכים לעשות כך וכך. צריכים לרדוף אחרי 4 המלאכים. אני יודע שעכשיו צריכים להרוג מישהו. הרשע הזה שרוצה לרוג מישהו אחר. נפקמין העצום, אם אני טועה, אז באמת יש כאן בעיה. אז אני מחליט שצריכים להרוג אותו ולהציל את הנרדף. איך האדם אפר ואפר, ואנוכי אפר ואפר, אבל בכל זאת השופט כל עשו יעשה משפט, אבל מי נאמר את שני הדברים תוך כדי דיבור, איך הוא יכול, איך אפר ואפר יכול לדעת את הנצחי, את האינסופי, לא בגלל שיש לו ראש אינסופי. כל הבעיות שיש אנשים, זאת אומרת, תראה, אתה מוגבל, אז איך אתה מתיימר להגיד שאתה יודע את האינסופי? איך הכלי המוגבל יכול לתפוס את האינסופי? זו שאלה מצוינת. התשובה היא שלמרות שהכלי הוא מוגבל, אבל הגדרת הכלי הוא לא שיהיה מוגבל. הגדרה האמיתית, הצו של הבריאה שלו, זה לא תהיה בעל שכל משקל IQ של 150. הצו היה, תהיה בעל משקל של עד אינסוף. ולכן, בכל רגע נתון, אדם יכול כן להשיג את ה... זה פלא, אני מודה שזה פלא, אבל זה ההגדרה של הדבר. המוגבל האנושי, שהוא לא מוגבל אנושי, המוגבל הצלם אלוקי, הוא מוגבל שכולל את האינסוף. איך הוא קולט אינסוף? בריצתו אליו. והריצה אל האינסוף הוא סוג של אינסוף, הוא השתקפות של האינסוף. לשון של רב קוק, אנחנו לא שלימים, אבל אנחנו משתלמים. וההשתלמות היא סוג של שלימות. כל זמן שאתה משתלם, אז זאת השלימות בעולם הזה, בעולם המוגבל. וזה מתבטא עכשיו בדברים מסוימים. הנה זה מתבטא ביכולת לדעת שאחד ואחד זה שניים. יפה. זה מתבטא בזה שאני יכול לדעת שאסור להרוג חפים מפשע וחייבים להרוג אנשים שאינו חפים מפשע. לפני שבוע תיארתי, ואדם יכול גם לטעות, כי הוא בכל זאת רק משהו. אז כשאני מפעיל את הכלי שתופס את האינסוף, יש סיכון מסוים, אני יכול לטעות. אז צריכים להשתכנע עמוק לפני שהולכים ללכת למעשה, ואם הקדוש ברוך הוא אומר לך תפוך, אז גם צריכים לקבל את דעתו, כמו שאבינו עשה בזמן העקידה. אני אוסיף רק עוד דבר אחד נוסף, כדי להשלים את המהלך, כדי שנוכל להגיד כאילו היה כאן קורס שלם, חוג שהיה לו התחלה וסוף. ומה פתחנו? לא ממש בישיבה הראשונה, אבל לפי מה שהתפקשתי לעשות. הוכחות מציאות אלוקים. הוכחה ראשונה מציאות אלוקים הייתה הוכחה הקוסמולוגית של הרמב״ם. מזה הוצאנו הבדל בהגדרה בין הטבעי ללא טבעי, לאל טבעי. אל טבעי זה לא הפנטסטי. מה היה אל טבעי? כל דבר בעולם מקושר לכל דבר אחר במערכת של סיבה מסובב. לשון של הרמב״ם, הכל הוא דבר אחד, איש אל אחיו. כן? וההוכחה מוכיח שיש דבר אחד, לפחות, יש דבר אחד שהוא מחוץ למערכת הזאת, הוא סיבה שאיננה מסובב. עכשיו, מה שלא עשיתי אז, לא רק שהייתי צריך, פשוט שכחתי, זה להביא עוד כמה הוכחות מוצא אלוקים, הן גרסאות מודרניות להוכחה הקוסמולוגית, אחת זה הוכחה של כאן, שהיא הוכחה המוסרית, והשני זה הוכחה הרציונלית, של, מכירים אותו, השם של סי.אס. לואיס, שם אותו דבר. יש עוד דברים, שהם סיבה ולא מסובב, ואנחנו יודעים שהם קיימים. לדוגמה, המוסר. המוסר, האתיקה, אתיקה זה לא חפצה, כן? אבל האתיקה זה דבר שהוא סיבה, הוא מאוד משפיע על מה שקורה בעולם, אבל לא מסובב. שום דבר שאנחנו נעשה לא ישנה את העובדה שאסור לעשות כך וצריכים לעשות כך. ולכן האתיקה הוא דבר שהוא לא טבעי. בניגוד לתיאוריות מודרניות, שאומרות שהאתיקה זה איך שהמולקולים בראש שלנו מסודרים. אז זה משהו טבעי, זה איך ש... כלומר, זה מושפע ממולקולים בראש. אבל אם אתה חושב שלא, לא חשוב מה אתה, איך הראש שלך מסודר. נשאר הטוב, הרע נשאר הרע. אז אנחנו אומרים שהטוב הוא משהו על-טבעי. ומה שרק הוכח לי זה שאנחנו יכולים להכיר אותו. כי האדם, שכל האדם, או האדם זה שאדם נברא בצלם אלוקים, זה הקשר בין הטבעי, אני, אבל אני יכול להיות בעל טבעי. זו הוכחה המוסרית מצוות אלוקים, יש גם הוכחה אינטליגנטית שזה אותו דבר, יש גם רציונליות. אנחנו כולנו חושבים שהוא קיים, אי אפשר לחשוב ולחשוב שהוא לא קיים. אי אפשר בצורה עקבית להגיד שלא, אין רציונליות, למרות שזו המסקנה האחרונה של התפיסה הטבעית. כל מה שיש הוא רק מערכת של גופים שמשפיעים זה על זה, אז גם זה שיש לנו מערכת רציונלית בראש, זה רק איך שהראש שלנו מסודר. אם אתה חושב ככה, אתה צריך להפסיק לחשוב. אי אפשר בצורה עקבית לחשוב ככה. והרציונליות היא דבר שמשפיע על העולם, בגלל שהרציונליות קיימת, לכן אני לא יכול להיות גם כאן וגם בחדר הבא באותו זמן, אז הוא מאוד משפיע עליי, אבל שום דבר שאני אעשה לא אשנה את הרציונליות. הנה הרציונליות הוא אלוקים, וזה נקרא האלוקים. ובשני התחומים האלו, אני אומר, הצלם אלוקים נותן לנו את האפשרות לדעת את האלוקים, כי אני יודע את המוסר, ואני יודע את הרציונליות. והנבואה נותן לי לדעת אותו בעוד כמה תחומים. אני יכול לדעת אותו, להרגיש אותו בצורה אחרת. אבל כל אלו הם יכולות של האדם להכיר את האלוקים, וזה ביסוד היידישקייט, זה ביסוד היהדות, מהסיפור הראשון של התורה, ועד סופו. האדם איננו רק נברא שאלוקים כופה את עצמו עליו, אלא האדם נברא ביכולת להגיע עד כיסא הכבוד, להגיע לאלוקים. באיזה תחומים? אז לאו דווקא, אני אומר לאו דווקא, לא בגלל שאני שולל את זה, אבל בדי לאו דווקא בתחום המיסטי. יום אחד אני מרגיש שהגעתי אלוקים, אני נושק אותו, אני חובק אותו. בסדר, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא, זה לא בתחום שאני יכול להבין. אבל יש דברים פרוזאיים, שהם יומיומיים, והם לא פחות פנטסטיים ממה שהצדק עושה בלילה, כשעושה ייחודים בתוך, בשמי שמיים. אני יודע שאסור להרוג, אני יודע ששופט קולס לא יעשה משפט, אני יודע שאחד אחד זה שניים. זה דברים שבו אני עכשיו מסתובב בעולמות עליונים, ולא בעולם הטבעי של הפילוסופיה המודרנית, אלא בעולם הבריאתי של השם אחד, ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בזה גמרנו, זה נותן לא מעשי, לא, אתם לא צריכים עכשיו ללכת, זה אומר שמחר אני צריך להתנהג בצורה אחרת, אנחנו מתנהג מספיק טובים איך שאנחנו מתנהגים, אבל זה נותן לדעתי משמעות לכל בחירה שאנחנו עושים. היסוד הוא כאן שהאדם יום יום, לא בשיטות מיוחדות. יום יום, בתורה, במעשים טובים, ביכולת שלו להתנהג לפי הדרישות של הקדוש ברוך הוא הציב לפנינו, האדם הולך ומתקרב ומתקרב, בלי מנוח, בלי לוע, ברגע שתנח, אז אתה מת. ללכת ולהתקרב לאלוקים, מה זה להתקרב לאלוקים? ערכית, להיות יותר דומה לאלוקים ביום יום, להתנהג כמו שאלוקים היה מתנהג, להיות אלוקי, להיות כאלוהים יודע טוב ורע מיום ליום, זה משמעות החיים, זה משמעות הקשר לאלוקים, זה יכולת האדם, וזה תפקידנו בעולם הזה, בעולם הבא גם יחד. טוב, חוץ מזה,